אנחנו עוזבים עכשיו את עם ישראל ועוברים לשדות פלשת. פרק A. פרקים A ו' הם לא עסוקים בעם ישראל בכלל, הם עסוקים באויב. למה זה מעניין אותנו? זה מעניין אותנו כי האויב הרבה פעמים מלמד אותנו מי אנחנו. כשאנחנו אנחנו טובים, אנחנו לא רוצים לעשות דברים רעים. וכשאנחנו עושים דברים שאנחנו לא רוצים לעשות אותם, כתוב בתנ"ך הרבה פעמים, ועשו בני ישראל הרע בעיני השם. כשאני עושה את הרע, חס וחלילה, אני עושה את הרע בעיני השם, יש מצבים שאני רוצה להיות רע. זה מצבים מאוד נדירים, שמישהו רוצה להיות מנוול. ברוב המקרים, כשאדם לא מתנהג באופן שרוצה להתנהג, הוא בעצמו לא מבין מאיפה זה בא לו. אין לי כוח, אני חלה, זה משעמם אותי. כשיש פער בין מה שאני רוצה לבין מה שאני בפועל, כשאני עושה דברים שאני לא רוצה לעשות, או כשאני לא עושה דברים שאני כן רוצה לעשות, אז יש בי איזו חסימה פנימית שהרבה פעמים אני לא יודע אותה. לכן הרבה פעמים העברת ביקורת, לפעמים הרבה פעמים העברת ביקורת היא מציקה, כי אני יודע לבד שאני לא בסדר. אני יודע לבד שאני לא בסדר, בא מישהו ואומר לי שאני לא בסדר, תודה רבה, מה אני לא יודע לבד, מה אני לא כועס עצמי לבד, זה לא עוזר לי שאומרים לי שאני לא בסדר. לפעמים כן, לפעמים מספרים לך משהו על עצמך שאת לא מודעת, תיזהרי, יש לזה, זה לא מלח, זה סוכר. זה ביקורת שכולנו נקבל בתודה, נכון? יש לך פאנצ'ר בגלגל, זה ביקורת בתודה. אבל כשאומרים לי מה שאני יודע בעצמי, נכון, כמו נשפך לך קפה אחרי ששפכתי את הקפה, אז זה לא מצחיק וזה לא עוזר. אז יש מצבים שעם ישראל לא בסדר, פה עם ישראל מבין שהוא לא בסדר, אבל הוא לא יודע למה הוא לא בסדר. והעונש האלוקי הוא פוקח עיניים. העונש האלוקי הוא לא בא לנקום ולא בא להפחיד. העונש האלוקי הוא משקף לי, הוא מציב לי מראה. בדרך כלל העונש לכלל ישראל זה עמים, כל פעם עם אחר. וכשעם ישראל לא מבין את עצמו ולא מבין למה הוא כושל, אז הגוי, העם, האויב, הוא מציב לי איזה תמונת נגטיב כזאת שדרכה אני רואה את עצמי. אנחנו פרקים A ו-B נעסוק ביחס של הפלישתים אל הקודש. למה דווקא הם? זה לא גיאופוליטי, זה רוחני, זה אמוני. אז אנחנו עסוקים בהם. נדון עכשיו בפלישתים ואחרי זה נעשה את ההשלכות עלינו. ופלישתים לקחו את ארון האלוהים ויבואו מאבן עזר אשדודה. ניצחון הגדול. הם הצליחו לקחת את ארון האלוהים. אתם זוכרות שארון האלוהים כבר ריק. אין בפנים את הלוחות, זוכרות? אבל עדיין זה ארון, זה עם הקרובים, עם הזהב. ויביאו באבן העזר, שם מקום הקרב, אשדודה. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים ויביאו אותו בית דגון ויציגו אותו אצל דגון. מה פירוש המונח ויציגו אותו? מה זה להציג אותו? מה זה להציג? או מה פירוש פסוק ב'? אם אנחנו היינו מצליחים בשדה הקרב, הפלישתים היו מביאים את דגון לקרב, ואנחנו מצליחים להשתלט על דגון, יש מצב שאנחנו מכניסים אותו לבית המקדש? זה מה שהם עושים. אנחנו מעולם, לא אין סיכוי שהם מכניסים לבית המקדש, נכון? הם לוקחים את ארון השם ומכניסים אותו לדגון. דגון זה האלוהים שלהם. אז מה הפשר של זה? מה המשמעות של זה? מה זה אומר? יש שתי אפשרויות, אני חושב. יש פה הצגה, ברור שיש פה הצגה. מה הצגה? להצגה הזאת יש שני פירושים. פירוש אחד זה שהם מראים לדגון איזה גיבור, נכון? אתם זוכרות איך הם פחדו מהשם אלוקי ישראל? אלה הם האלוהים האדירים, המקים את מצרים בכל מכה במדבר, אוי לנו, כך הם אמרו. אז אפשרות אחת שזה מוזיאון הניצחון של דגון. כל הכבוד לדגון, בוא תראה, ניצחת אפילו את אלוקי ישראל, אפילו. זה הצגה, זה פירוש המילה הצגה. תצוגה, תצוגת אופנה כזאת, תודה רבה. מראים איזה חזק דגון, הנה. זה אפשרות אחת. מה האפשרות האחרת? מה האפשרות האחרת? שיש להם הרבה כבוד לשם אלוקי ישראל, נכון? הם באמת עובדים את דגון, אבל הם גם מאוד מעריכים את אלוקי ישראל, ובגלל שהם מעריכים את אלוקי ישראל, הם חושבים שגם אותו בואו נכניס למקדש הפנימי שלנו, למקדש הפנימי שלהם. המילה הצגה אומרת שמה הפתרון הנכון מפני שני הפתרונות? הפתרון שמזלזלים, יש פה הצגה. אם זה משהו אמיתי, למה יש פה הצגה? אנחנו לא יודעים. זה ככה נראה מהמילה הצגה. וישכימו אשדודים למחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון אדוני. ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו. וישכימו בבוקר מאחורת, והנה דגון נופל לפניו הארצה לפני ארון אדוני. וראש דגון, ושתי כפות ידיו קרוטות אל המפתן, רק דגון נשאר עליו. פסוק דיין הוא פסוק מוזר קצת, נכון? מסתיים צורה מוזרת, מוזרה. ראש דגון ושתי כפות ידיו קרוטות אל המפתן, רק דגון נשאר עליו. שאני תחליפו את המילה דגון במשהו אחר, חתול. והנה הראש של החתול ושתי כפות ידיו קרוטות, רק החתול נשאר עליו. הראש והידיים זה חלק מדגון, נכון? אז מה הכוונה שהראש שלו והידיים שלו קרוטות ורק דגון נשאר עליו? סימן שהראש והידיים זה משהו חיצוני לדגון, נכון? מי זה דגון? דגון, כך אומרים כל הפרשנים, וגם להבדיל הארכיאולוגים והחוקרים, האל של פלשת היה דגון. למה קוראו לו דגון? והוא נראה כמו דג. הוא היה דג עם ראש וידיים של בן אדם. אז הראש והידיים נפלו, נשאר רק דגון, רק הדג נשאר. למה משנה לי מה האליל של פלשתים, של פלשת משנה לי מאוד, כי זה ילמד אותם עליהם, וזה הם העונש שלנו. אז בואו נראה מה קרה פה. הפלשתים מציגים את דגון, את אלוקים, בתוך, את ארון אלוקים, בתוך בית דגון. פסוק ג' מה הם עושים? מה כתוב לכם פסוק ג'? וישכימו השדודים ממחרת. מה זה וישכימו השדודים ממחרת? מה זה וישכימו דודים השדודים? מה הפירוש של מילה וישכימו? קמו. לא, לא קמו. קמו מוקדם בבוקר. נכון? השכמה. מי שקמה בתשע היא לא השכימה. מי שקמה בשבע לא השכימה. להשכים זה כתוב וישכם אברהם בבוקר, בעקידה. ויחבוש את חמורו. אז הגמרא אומרת על אברהם, מכאן שזריזים מקדימים למצוות. להשכים קום זה בשנייה הראשונה שהבוקר מגיע, קמים. אז מתי השדודים קמים? בפסוק ג', מתי הם קמים בפסוק ד'? הם קמים הכי מוקדם שאפשר. נכון ככה כתוב פה. למה זה מעניין אותך באיזה שעה הם קמים? ממש מעניין אותי. כל העיר קמה מוקדם? זה משהו חריג. א', כנראה זה לא קורה כל יום, זה קורה רק בימים האלה. והשכימו השדודים אחרת, מה קורה כשהם קמים בבוקר? פסוק ג'. השדודים קמים ו... מה הדבר הראשון שהם עושים? אומרים מודיעני? פחות כנראה. בסדר. צחצחים שיניים? לא יודעים. מה כתוב בפסוק? מה? רצים לדגון זה נראה, נכון? והשכימו את דגון אחד ואיני דגון. הם לא ישנו שם. הם ישנו בבית שלהם. על הבוקר, בשנייה הראשונה, הם הולכים לראות מה קורה בדגון. יכול להיות שהם לא רצו, כי הם לא רצו שיראו שהם רצים. אבל מה מעניין אותם? הם קמים ו... והנה. חכה, יש כמה, אתה גר קרוב, אתה גר רחוק. הם... למה הם קמו בבוקר מוקדם והלכו מיד לבית דגון? למה? מתי קמים מאוד מוקדם? כשהולכים לישון מוקדם, יכול להיות. לא שמעתי מה אמרת, מתי קמים מוקדם? כשמתרגשים, כי יש טיול מחר. יכול להיות, השיעור מאוד מעניין, זה גם יכול להיות. זה אפשרות אחת, ואפשרות שנייה שמפחדים מאוד, שמשהו יקרה. למה הם קמו בבוקר? אתם יודעות מתי? הם בכלל לא קמו בבוקר, הם קמו הרבה לפני הבוקר. הם לא ישנו! הם היו לחוצים, או שמתרגשים, או שלחוצים, זה שני מצבים של התרגשות. כי הם דאגו! הם עושים משהו דו פרצופי. מצד אחד הם מבזים מאוד את ארון האלוקים, נכון? כי הם שמים אותו ליד הגון, הם עושים הצגה. מצד שני הם גם יכולים לספר שמכבדים את ארון האלוקים. לפלישתים יש עורכי דין. כל הזמן הם מסתובבים יועצים משפטיים. הם עושים דברים, אבל הם תמיד לוקחים יועץ משפטי שיסביר תמיד איך הם יצאו צודקים. מה הם באמת עושים? כתוב מה הם עושים. הם עושים הצגה. הם בזים לאלוקי ישראל, ולכן הם שמים את הפסל שלו, מה שהם חושבים פסל, זה לא פסל, את הארון, בתוך בית המקדש שלהם. אבל הם גם מפחדים מאלוקי ישראל. בגלל שהם מפחדים מאלוקי ישראל, אז העורך דין אומר, תגידו, ואם יבוא לכם בטענות, תוכלו להסביר שלא, מה פתאום, אנחנו מכבדים, בטח מכבדים. אבל אצל אלוקים עורכי דין לא עובדים, אתם יודעות. כששופט בשר ודם, את יכולה לעבור עם כמה עורכי דין שאת רוצה וכמה יועצים משפטיים. האלוקים רואה את הלב, אז זה לא עובד, גם פלישתים ראו את הלב שלהם. והשכימו השדודים אחת, ועושה דבר שהם מודאגים מאוד. הם משחקים אותה כאילו זה. הם רגועים, כאילו ניצחו את עם ישראל, והם דואגים, מאוד הם דואגים, ולכן הם קיימים על הבוקר, והנה דגון הופיע פניו ארצה, לפני ארון השם. הוא משתחווה כאילו, הפסל של דגון משתחווה לארון האלוקים. אז מה עושים השדודים? מה התגובה שלהם פסוק ג'? איזה הפקת לקחים, איזה הסקנה, איזה הסקת מסקנות יש? אין הפקת לקחים ואין הסקת מסקנות. אותו דבר. ויקחו את דגון וישיבו אותו במקומו. קרה פה משהו, דאגתם, נכון? אבל הם חיים באיזה מין הכחשה כזאת. לא לגמרי. פוזה קוראים לזה, פוזה. כלפי חוץ הם מפגינים חזות מאוד רגועה ושמחה, אבל בפנים הם מחולים בדאגות. ולכן גם למחרת הם משכימים בבוקר. והנה, עוד פעם והנה. הם קמו בוקר, כי לא נעים לקום לפני הבוקר, כי זה נראה כאילו אתם לחוצים, ואסור שיראו שאנחנו לחוצים. והנה דגון נופל לפניו ארצה, ועכשיו זה כבר בלתי, אי אפשר להפיק, לא להפיק לקחים, כי דגון שבור. שברו לדגון את הידיים ואת הראש. אז מה? זה דג עם חלקים אנושיים, נכון? מה החלקים אנושיים? ראש וכפות ידיים. כל השאר הוא דג. אז מה הם עושים? מה הם עושים ביום השני? על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון ומפתן דגון באשדוד עד היום הזה. מי שיודעת מה הקשר בין פסוק ה' לפסוק ד', כתוב שיש קשר, כתוב על כן. מה הקשר בין פסוק ד' לבין פסוק ה'? שמה? על כן לא ידרכו כהני דגון וכל הבאים בית דגון ומפתן דגון. יש מפתן דגון, מפתן זה הכניסה. אז מעכשיו והלאה מדלגים על המפתן. נכון? איך זה קשור פסוק ד'? בגלל פסוק ד', מאז לא דורכים יותר על המפתן. מה יש פסוק ד' שגרם לזה? מה? היו על המפתן, אז מה? הם נדרכו, הם נשארו שם לנצח? זה אפשרות? הם לא תקנו אותו אף פעם, השאירו אותו כך? בפסוק ג' כשזה נפל, הם הרימו אותו. הם באים, הם דואגים, יש פה עימות רוחני, סמוי, נכון? בין אלוקי ישראל לבין דגון. הפלישתים חושבים שדגון ניצח. אבל הם באים בבוקר ורואים שלא נכון, דגון הפסיד. שדגון קורא ומשתחווה לפני ארון השם. אז מה הם עושים? הם שמים פס. כשהם מחזירים אותו למקומו, קרה פה משהו או לא קרה? הרוח, מישהו הזיז בטעות, הם מספרים לעצמם איזה סיפור, נכון? הם מתעלמים ממה שקרה, הרי אתם יודעים שזה לא מקרה, עובדה שעל הבוקר קמתם ורצתם. אבל כלפי החוץ הם שומרים על פנים כאלה, חתומות כאלה, וכלפי החוץ הם הכל בסדר. אז עכשיו כבר לא אי אפשר להגיד הכל בסדר. דגון, אתם יודעים מה שדגון נשבר? זה הפסל שלהם, זה האלוהים שלהם, זה הקודש קודשים שלהם. קרה פה משהו, נכון? אז מה הפקת הלקחים? לפי דעתכם, למה נשבר לדגון הראש והידיים? יש במי שישב את הרעיון, למה זה קרה? כי מה? כי? אני לא מצליח לשמוע אותך. תשבת רחוק מדי. הקדוש ברוך הוא, מה איתו? מה עם הקדוש ברוך הוא? אתם רציתם לבזות את ארון השם, אז הקדוש ברוך הוא, בזה הדגון, נכון? רציתם להראות שהדגון ניצח את אלוקים, אז בהתחלה הוא הפיל את זה, לא הבנתם, אז הוא שובר לכם, הוא שובר את הראש לידיים, נכון? משהו מאוד מאוד פשוט, אבל זה לא קשור לפסוק A. כי בגלל זה אני לא אדרוך על ה... איך זה קשור לא לדרוך על המשפן? אם אתם לא יודעות את התשובה, אתם צודקות. אני צריך נוח פלישתי, קרימינלי, כדי למצוא תשובה. הגמרא אומרת, וגם רש"י מביא את זה, אני חושב, שהם אמרו שהאלוה עזב את הפסל ועבר למפתן. אתם יודעות למה הראש והידיים נשברו? כי דגון החליט לעזוב, לעבור דירה. הוא החליט לעזוב את הפסל הזה ולעבור למפתן. כנראה בגלל זה הוא לקח איתו את הראש ואת הידיים. זה מה שפלישתים חושבים. אין מצב שהם חושבים את זה. זה מה שפלישתים אומרים. יש כאלה שרוצים לברר את האמת, ויש כאלה שרוצים לצאת צודקים. לא באמת, בוויכוח. מה שלא יהיה, הם יהיו בסדר. מה שיש להם צוות תגובות, ומה שלא יעבירו ביקורת, הם יסבירו איך הם צודקים. זה יכול להיות בפוליטיקה, זה יכול להיות בכדורסל, זה יכול להיות באלף דברים. מה שלא יהיה, הם תמיד צודקים, הם תמיד קודם כל עונים את המשפט האחרון, באיזה ויכוח מה שלא יהיה, ותמיד הם מסבירים להם הם צודקים. אין לזה שום קשר למציאות, הם מרמים את עצמם, ברור. אף אחד לא קונה את השטות הזאת. אף רוחניות לא עזבה את דגון ועברה למפתן. אלוקים, הקדוש ברוך הוא, העניש אתכם, שבר לכם את הפסל. אבל ככה הם. הם ככה, למה זה מעניין אותנו מה הם? זה מעניין אותנו מה הם, כי הם המראה שלנו, הם הנגטיב שלנו. כשהם כאלה, כנראה משקפים לנו משהו בתוכנו. לא, אנחנו לא כאלה, כן. אדם רוצה להיות רשע, אז הוא מבין מה הוא לא בסדר. אדם מעשן סיגר ומתחיל להשתלל, אז הוא מבין. אבל אדם שרוצה להיות בריא, הוא לא מבין מה הוא תקוע, הוא לא מבין. הוא לא מבין. עם ישראל בזמן אלי רוצה להיות צדיק, הוא מאוד רוצה, הוא לא מבין מה קרה לו. למה ארון השם נפל בשביל פלישתים? למה נהרגו 34,000 חיילים? למה חרב משכן שלו? לא מבינים. נורא רוצים להיות צדיקים. האנשים שהכי קשה להחזיר אותם בתשובה זה צדיקים. למה? כי הם צדיקים. למה צריך להחזיר צדיקים בתשובה בכלל? אם צריך להחזיר צדיקים בתשובה. הם נורא צדיקים והם מוכנים לעשות הכל בשביל האמת. אבל לפעמים מפספסים משהו. לפעמים טועים. הם לא מניחים תפילים, לא אוכלים כשר, הם צדיקים. אבל לפעמים אלוקים אומר, תגדלו! למי אלוקים אומר לגדול? לפעמים לילדים קטנים, לפעמים גם כשבתקופה היסטורית באה ומתפתחת קומה חדשה, לפעמים עם ישראל צריך לצמוח, ומי שלא יצמח, לפעמים זה אלה שהם הצדיקים הכי גדולים. כי מה אפשר לעשות להם? הם חזקים, הם מוסרים את הנפש, הם עומדים בניסיונות, הם עושים דברים גם שקשה להם. אז זה בעיה שיש צדיקים שהם תקועים באיזה מקום ולא מקשיבים למה אלוקים רוצה מהם, אז זה בעיה. יש דברים כאלה בהיסטוריה. הנה פה. אז אנחנו עוזבים את עם ישראל, מסתכלים על הפלישתים, והפלישתים ילמדו אותנו איפה אנחנו תקועים. ותכבד יד אדוני אל האשדודים וישימם ויך אותם את אשדוד ואת גבוליה. ויראו אנשי אשדוד כי כן ואמרו, לא ישב אהרון אלוהי ישראל עמנו, כי קשתה ידו עלינו ועל דגון אלוהינו. תראו את פסוק ח', כמה פעמים כתוב שאהרון הוא אלוקי ישראל. וישלחו ויאספו את כל שני פלישתים אליהם ואמרו, מה נעשה לאהרון אלוקי ישראל? ואמרו, גד ישראל אהרון אלוקי ישראל. ועשו ביתרון אלוקי ישראל. למה כתוב כל כך הרבה אלוקי ישראל? כי בקרב האשדודים כבר ברור מאוד שהארון הוא הארון של אלוקי ישראל. זאת אומרת, זה שהארון שבר את דגון, זה שהארון כופף את דגון, הארון בעצם, מה הארון הזה אומר? כשהוא כופף את דגון, מה הוא אמר? בלי מילים, מה הארון אומר? הארון אומר, אני לא רוצה להיות פה. זה לא המקום שלי. הארון אומר, אהרון יכול לדבר, כן, אפילו השמיים מספרים גודל. אהרון אומר, אני רוצה הביתה. הבית שלי זה עם ישראל. יש פה משהו מאוד מאוד מוזר. בואו נעבור רגע לפסוק הראשון בפרק ו'. ויהי אהרון השם בשדה פלישתים 7 חודשים. 7 חודשים זה הרבה זמן או קצת זמן? 7 זה הרבה או קצת? הרבה מה? הרבה זמן 7 חודשים? 3 זה הרבה או קצת? תלוי מה? 3 מיליארד שנים? 3 שניות? תלוי ביחס למה? 7 חודשים זה הרבה או קצת? את אומרת הרבה כי את מתכוונת שיש לך כבר נקודת השוואה, נכון? 7 חודשים עוברים מהר או לאט? תלוי איפה את אומרת. נכון, מתי זה עובר מהר, מתי זה עובר לאט? אתם מכירות את הכלל הזה, נכון? 7 חודשים בגטו ורשה עוברים מהר או לאט? סליחה על הדוגמה הקשה הזאת. זה 7 חודשים, מה קורה לעם ישראל בשבעת החודשים האלה? זאת השאלה. 34,000 הרוגים. זה אומר 34,000 כפול 2 הורים שכולים. זה אומר מאות אלפי יתומים. אין משכן שילה. אתם יכולות לתאר מה קורה בעם ישראל בינתיים? את השבר הרוחני, את הייאוש. את האכזבה, אין משרד ביטחון, תבוסה, חילול השם, את יודעת מה זה נחרב משכן שילה שקיים 400 שנה? זה משה ובצלאל הקימו את משכן שילה, שבת הבאה נקרא את זה, שבת שאחרי הבאה. וכל זה, ארון השם נפל בשם, בסדר, שאול הציל את הלוחות. אבל תבוסה מחרידה, 7 חודשים קודרים, קודרים, קודרים. השמש זרחה, והציפורים צייצו, והפרחים פרחו, ואף אחד לא ראה אותם. הכל היה נראה שחור וקודר, שחור וקודר. זה החודשים, חלק מהחודשים העגומים ביותר בתולדות ההיסטוריה הישראלית. וארון השם נמצא בשבי. זה אי אפשר לתפוס. ארון השם שהם חשבו, אתם זוכרות? הם חשבו שזה מה שיציל אותם, וזה מה שיגאל אותם, ואיזה יופי, ויראו כל ישראל תרועה גדולה. ופתאום, לא רק שזה לא יציל אותם, זה... ואלים את הכהן הגדול, הכל גרוע, גרוע, גרוע. 7 חודשים זה לוקח המון, המון, המון זמן. בסיטואציה הזאת זה המון, המון זמן. למי עוד קשה בשבעת החודשים האלו? לפלישתים. למה לפלישתים? כי בשבעת החודשים האלה, אהרון מתעלל בהם, תקראו. הם שולחים את אהרון לגת. בהתחלה אהרון שבר את דגון. אחרי זה, ותכבד יד השם על השדודים וישימם. ויח אותם. וישימם, הוא הפך אותם לשממה. הוא עיקה בהם. הם מעבירים אותו לגת, פסוק תת, ויהי, אחרי הסבו אותו, ותהי יד אדוני בעיר מאומה גדולה מאוד, ויח את אנשי העיר מקטון והגדול, וישתרו להם תחורים. מחלות, כאבים, זה לא, הם סובלים באופן אישי. מיד הם שולחים אל עקרון, ויהי כבר אהרון אלוקים עקרון, בגת חיכו שיהיו בעיות. אבל בעקרון, בשנייה שהוא הגיע אל עקרון, ויזעקו העקרונים ומורסי בו את אהרון כישראל להמיתני ואת עמי. וישלחו ואמרו, שלחו את אהרון ישראל. ואני מדלג קצת, כי הייתה מאומת מוות בכל העיר, כבדה מאוד יד אלוקים שם. ואנשים אשר לא מתו, הוכו בתחומים וטען שבת העיר השמיים. זאת אומרת שיש גיהנום בפלשת. בכל מקום שאהרון אלוקי ישראל מגיע, הוא כבר לא שובר רק את דגון. האנשים אשר לא מתו, יש כאלה שלא מתו. זה לא הקורונה, זה פי אלף יותר חמור, נכון? יש פה איזה מגפה כזאת קבוע, איפה שאהרון אלוקי ישראל מגיע, מגפה, ואנשים צועקים, ומתים, ומוקים, וטל שבת העיר השמיימה. וטל שבתם אל האלוקים, ככה נאמר בחומש שמות, על השיעבוד בעבודת פרך, שזרקו תינוקות לטיט. אז יש פה משהו מקביל. אז 7 חודשים ארון השם משדה פלישים, זה הרבה זמן או קצת זמן? זה ים של זמן. תראו, עם ישראל בבעיה, אבל מה הוא יכול לעשות? הפלישתים בבעיה, ויש להם מה לעשות. הרי ברור להם מה הקשר בין המגפה לבין ארון השם, נכון? איפה שארון השם מגיע, מיד המגפה עוברת ביחד איתו. מיד. השדודים הבינו את זה ראשונים. גת התנדבו, עקרון רק הגיע, כבר התחילו לצרוח. ועקרון אומרים, תעיפו! שלחו את ארון אלוקי ישראל וישוב במקומו. אם משהו מכאיב לך חס וחלילה, וזה לא קשור אלייך, מה את יכולה לעשות? תהיי חזקה, לא תהיי חזקה. אבל אם את החלטת לשבת על נעץ, או לדרוך על מסמר, אז את יכולה להפסיק. תוציאי את הנעץ מהרגל שלך. אם מישהי מכניסה משהו חריף לפה, תוציאי. אז פה מדובר על משהו הרבה יותר חריף. מה, מדובר על זה מאומת מוות. אז למה מחכים 7 חודשים? אם יש מגפות מוות, וכל כך ברור הפתרון, 7 חודשים זה בלי סוף זמן. ברור להם, ברור להם, ברור להם מה קורה, אז תיפטרו, תחזירו כבר את ארון השם. הרי זה מה שארון השם אומר, נכון? הוא אומר, אני רוצה הביתה, לא רוצה אתכם. אז תחזירו. לכן הפסוק הראשון בפרק ו' הוא פסוק מפתיע. מה הוא עושה? יש להם 7 חודשים. זאת אומרת, איך יכול להיות שפלישתים מוכנים לסבול את זה כל כך הרבה זמן? בשביל הכבוד. בשביל כבוד צריך לעבוד. ככה אמר לי פעם מישהו. בשביל הכבוד. זה הוסיף להם כבוד הפסוק הזה? מה שקרה פה? הכבוד של דגון. בגלל הכבוד של דגון, הכבוד של השברים של דגון. לא בדיוק כיבדו את דגון. אבל את צודקת בגדול, בואו נראה את זה בפסוקים. ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים. כהנים ולקוסמים זה שתי קבוצות שונות. זה אנשי רוח. אבל מסוגים שונים. הכהנים הם הדתיים, והקוסמים הם החילוניים, נכון? נקרא להם צורה אחרת, הכהנים הם הימין והקוסמים זה השמאל. הימנים והשמאלנים בפלשת. מה נעשה לארון אדוני, הודיעונו במה נשלחנו למקומו. הפסוקים הבאים פסוקים מאוד מעורבבים, כמו הפסוק הזה. מאוד לא מסודרים. למשל פה, מה הם שואלים? הם שואלים שתי שאלות שסותרות אחת השנייה, נכון? שאלה הראשונה, מה נעשה לארון השם? אין לנו מושג מה לעשות לו. שאלה השנייה, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות לו, מה? לשלוח אותו למקומו. ומה השאלה? במה נשלחנו למקומו? זאת אומרת, איך עושים את זה נכון? איך משלחים אותו? כי אם אני אשלח אותו בצורה לא מכובדת, אני אמשיך לחטוף. השאלה השנייה היא, ברור לנו שאהרון אלוקי ישראל מכה בנו. בואו נחזיר אותו, וגם כשנחזיר אותו, בואו נעשה את זה יפה. זה משואלים את אנשי הרוח. השאלה הראשונה, מי אמר בכלל שצריך לעשות משהו לאהרון השם? ויאמרו, תראו את זה גם בתשובות. אם משלחים, זה לא בטוח בכלל שצריך לשלח, זה רק אם, לא בטוח. אם משלחים את אהרון אלוקי ישראל, שלחו אותו לכם, כי אשר תשיבו לו אשם, אז תרפו ונודע לכם למה תשאו ידו מכם. ואמרו, מה אשם? אשם זה עונש. מה אשם אשר נשיב לו? והם אמרו מספר שני פלישתים, חמישה חורי זהב וחמישה עכברי זהב, כי מגפה אחת לכולם ולצרניכם. ועשיתם צלמי את חוריכם וצלמי עכבריכם המשחיתים את הארץ. בינתיים אתם מבינות שהיו שם מכה אדירה של עכברים, נכון? זה עוד לא ראינו. בינתיים העסק ממשיך להסתבך. יש שם מכה אדירה של עכברים, אז מה הם ישלחו עם תשורה? מה? צלמי עכבריכם מזהב. עושים חמישה עכברים מזהב. בואו נדבר רגע על עכברים מזהב. אתם ראיתם פעם עכבר? מיקי מאוס, ראיתם פעם מיקי מאוס? לא ראיתם? לא נורא. אבל מיקי מאוס זה לא עכבר. זה ממש לא עכבר. זה גם עכבר מעבדה, זה לא עכבר. עכבר זה יצור מכוער ומתונף שפתאום מגיח מול עינייך. מאיפה הוא בא עכבר? אתם לא יכולים שמגיע לפה עכשיו עכבר. אז מה אתם תאמרו? ליהודים הייתה הוראה ושמחה ושרום ועיקר, אז מי שיהיה פה כנראה, נכון? יהיה פה תגובות מאוד מאוד רועשות. למה? למה? כי מי כמו זה, מה זה חמוד כזה, נכון? גם כשאתה רואה אותו בסרט, או בובה כזאת מפלסטיק, הוא מה זה חמוד, אבל עכבר במציאות הוא מה זה לא חמוד. עכבר במציאות שבה את רואה עכבר או עכברוש מול העיניים, אז מה הוא אומר לך? בלי מילים, היום כולם פה מדברים מילים, מה הוא אומר? שלום, מאיפה באת? מאיפה בא עכבר? מהביוב, נכון? ומה שי הבאת לי? את כל מה שיש בביוב. אם תלטפי אותי, אז תזכי לגעת בכל מה שהיה בביוב. אני מביא מחלות, אני מביא מגפות, אני מביא תינופת. האסוציאציות שהעכבר הקטן מביא איתו, זה זוהמה ומחלה וגועל נפש, זה עכבר. עכבר מזהב, זה בדיחה לא מצחיקה. זהב זה בדיוק הפוך, נכון? זהב זה מושלם ויקר מאוד ויפה מאוד. בואו ניתן לו חמישה עכברים מזהב. זה בדיוק כמו שהם הציגו את ארון השם מול דגון, נכון? זה דו פרצופיות. זה מצד אחד אני מכבד את ארון השם, זה בדיוק מה שבחרתי לו. כמו חמישה ג'וקים מזהב, בסדר? עוד מעט, דבר שיש גם אנשים שעושים דברים כאלה. זה עכבר, זה משהו מזוהם, בטח בתרבות שלהם. אז לא עם מעבדות. גם במעבדות הם לא כל כך נחמדים, כשהם רוצים ללטף אותם. אז יש פה משהו שהוא רמייה. זה עוד פעם מלחמה על הכבוד. אני רוצה להסביר למה יש שם ימין ושמאל. ימין ושמאל תמיד היו, זה לא התחיל אצלנו. ימנים ושמאלנים. ימנים הם בעד מה? הם שמרנים. הם בעד הכבוד. הכבוד של מי? אני מדבר על הימנים של פלשת. הימנים בפלשת זה הכהנים, הם נלחמים למען הכבוד של דגון. ולמען הכבוד של הפלישתים. ושלא יבזו אותנו, ולא ידרכו אותנו. אז הם אומרים, תשמעו, עד ששבינו את ארון השם, נעשה כל מאמץ לשמור אותו. ואם יש בעיות, אז מה הם יגידו? מי אמר שזה קשור לארון השם, נכון? מי אמר? מי אמר? הימניים הם אלה שדואגים תמיד לערכים המוכרים והידועים. והם מפחדים להשתנות. מפחדים. השמאלנים, מה הם השמאלנים? צד שני, נכון? הצד השני אומר, תפסיקו להתעסק בכבוד ובערכים האלה. תהיו פתוחים, תהיו פתוחים. ותגידו דוגרי, אכלנו אותה. בואו נפסיק להציק לעצמנו עם הערכים האלה. ונתקדם, נהיה מתקדמים, פרוגרסיביים, זה נשמע יותר טוב. ויאללה, תשחררו כבר את הארון. יש ויכוח, אני מנסה להגיד, 7 חודשים יש ויכוח ענק בפוליטיקה הפלישתית, שכולם משתתפים בו. הפגנות ומאומות ושלטים וחוצות וקבוצות פייסבוק, ומה לא? והכהנים והקוסמים. ולכן הפסוקים הם נעים בין המתח הזה. אם הפלישתים היו מוותרים על הכבוד, אז תוך 10 דקות הם מחזירים את ארון השם. ומה היה קורה? היינו מפסידים את סוף הפרק. ברוך השם שהפלישתים היו עקשנים. תראו איך הם אומרים פסוק ועבדו גרי. ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים ופרו את ליבם? הלא כאשר התעלל בהם וישלחו מאליכם. בשום מקום בחומש לא כתוב שפרעו כיבד את ליבו. מה כתוב? זוכרות? שהוא הכביד את ליבו. ואותן אותיות. אבל זה פירוש אחר, נכון? הכביד את ליבו זה שהוא עקשן. אבל עכשיו השמאלנים מדברים. תפסיקו עם הפוזות שלכם. לפעמים אני עקשן כי אני חזק ואני גיבור ואני אידיאליסט. לפעמים אני עקשן כי אני מכבד את עצמי. קוראים לזה פוזה. מה זה פוזה? בצרפתית קוראים לזה פסון. מה זה? חסון זה תדמית. מה יחשבו עליי? להיות עסוקים לא מי אני באמת, הנה מה יחשבו עליי, לפעמים מה אני אחשוב אליי. יש את האמת, והאמת לא תמיד נעימה ולא תמיד חמודה. לפעמים אני לא רוצה להכיר באמת, לפעמים אני... למה זה כל כך חשוב מה יחשבו עליי? אנחנו נהיה עסוקים בזה כנראה בפסוקים הבאים. אבל פלישתים מאוד 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 חשוב, התדמית החיצונית. אתם זוכרות גם עם איך הם מציגים את, הדמו, את, את דגון לפני, את אהרון לוקייסר לפני דגון, וגם איך הם מחזירים, תראו, הם יחזירו, אבל כואב להם להחזיר, כואב להם, כי בתכלס, ההחזרה של אהרון השם, מה זה השפלה? השפלה, פלשת היו גאים בניצחון, גם בניצחון, אבל גם בכבוד, אנחנו העם הגדול, אנחנו העם החזק, האלוהים שלנו החזק, ופתאום התברר שהם מה זה מצטערים שהם לקחו את אהרון השם בשבי. וואי וואי וואי, אתם מצטערים. אבל עכשיו כבר אי אפשר להחזיר. חבל שלקחנו, היינו משחקים אותה, אם היינו יודעים מה נאכל אותה, מוות ומגפות ועכברים והפסע שלהם נשבר. כמה סבל יש שם, וזה מחלות מסתוריות כאלה שיש בהם. כל הסבל הזה אכלנו אותה, אבל אחרי שאכלנו אותה, מה אפשר לעשות? בשביל כבוד צריך לעבוד, ככה אומרים חלק מהאנשים. אז הם מוצאים איזה פשרה. בסוף מכל הוויכוח הזה לאט לאט מתייצר פשרה. ברור שמחזירים את אהרון אלוקי ישראל, אבל עושים את זה באופן שמה? שיאפשר לנו לשמור על הכבוד האבוד. בואו נקרא איך עושים את זה. ואתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת, ושתי פרות עלות אשר לא עלה עליהם עול, ועשרתם את הפרות בעגלה ושבתם בניהם מאחוריהם הביתה. ולקחתם את אהרון השם ונתתם אותו אל העגלה, ואת כלי הזהב אשר שבתם לו השם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אותו והלך. ועכשיו עושים ניסיון. וראיתם, בדיקה. אם דרך גבולו היה לבית שמש, סימן שהוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. ואם לא, סימן שידענו כי לא ידע נגע בנו, מקרה היה לנו. על מי הם עובדים מקרה? איזה שטויות מקרה. ברור שאיפה שהוא מגיע מתחילות המגפות, מה מקרה? אבל בשביל הכבוד הם נלחם על המקרה. כדי להציל את שאריות הכבוד שלהם הם עושים ניסיון. ניקח עגלה עם פרות, היא תיקח את אהרון, אם היא הולכת דוך ישר, משדות פלשת אל בית שמש, ישר בקו אחד, סימן שזה אהרון. ואם היא לא תלך בקו אחד, אם היא תלך ככה, באלכסון, סימן שמה? סימן שנוכל לספר לכולם שזה מצליח. נוכל להציל את שאריות הכבוד האבוד שלנו. איך הניסיון הזה בנוי? פסוק זין. עגלה חדשה. למה זו עגלה חדשה ולא עגלה ישנה? כי מה? דו פרצופיות, כל הזמן, עגלה חדשה, מה, אני אתן לו עגלה עד שנייה? מגיע לו, לכבד אותו, נכון? מה הבעיה בעגלה חדשה? שהיא עוד לא מאופסת, עוד לא עשו לה כיוון הגה, איזון בלמים, לא יודע איך קוראים לזה, נכון? אוטו, שקונות מכוניות זה בהרצה, נכון? אתם לא קונות מכוניות. אבל אם תקנו מכוניות, אז יש כזה שרק אתם בהרצה, כי כשמזיזים עגלה, אז רואים איפה הבריגו יותר מדי, איפה פחות מדי. אז העגלה החדשה יש פחות סיכויים שהפרות ייקחו את הישר, נכון? אחרי זה עולים, לוקחים שתי פרות אשר לא עלה עליהם עול. פרות שבחיים לא עשו איתם שום דבר. אז למה לוקחים שתי פרות כאלה ולא פרות משומשות? עוד פעם, מצד אחד להראות איזה כבוד, פרות. יד ראשונה מהניילון, נכון? מה הדעה לפרות האלה? זה כמו סוס שאף פעם לא רכבו עליו, שהפעם הראשונה הם התחילו להשתולל, נכון? דבר שלישי, ואסרתם את הפרות בעגלה, זה בסדר, והשבותיהם בניהם מאחוריהם הביתה. לוקחים את העגלים שלהם וקולעים את העגלים, ויותר ממה שהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להניק. למה לא נותנים לעגלים ללכת ביחד עם הפרות? למה? מצד אחד, כי זה לא מכובד, מה, זה שיירה כזאת שהעגלים יונקים באמצע הדרך, מצד שני, מה? זה ברור שלפרות יהיה קשה מאוד ללכת כשהן שומעות את העגלים שלהם מאחורה. אם הם באמת רוצים שהעגלים לא יבואו, אז מה הם היו צריכים לקחת? פרים ולא פרות למשל. או לקחת פרות שאין להם עגלים. אבל הם משחקים אותה, למה משחקים אותה? כי זה סוג של ממשלת אחדות שהצליחו לייצר אחרי 3 בחירות. בשבעה חודשים, כי יש כזה מתח ולחצים, כי ברור שחייבים להוציא פה את אהרון השם, מצד שני אי אפשר לדרוך על הכבוד, אי אפשר. אז הם מציעים איזו סיטואציה כזאת, שביחד, בכוח, אפשר להוציא אותה משם. ויעשו אנשים כן, פסוק י'. יש לכם קושייה על פסוק י'? יש קושייה על פסוק, גדולה על פסוק י'. מה הקושייה? שהיה צריך לכתוב בו רק שלוש מילים. נכון? איזה שלושה מילים היו צריכים לכתוב פסוק י'? נכון. ואז מה כן? כמו בפסוקים, זה עין ח', כי זה מה שכתוב. אבל במקום זה מתחילים לספר בעריכות, ויקחו שתי פרות עלות, ויעשרו בעגלה, ובניהם קלו בבית, וישימו את ארון השם, ואת האגז, ואת הבערה הזה, וצמת חורים. למה זה כתוב כל כך ארוך? למה התנ"ך כותב את זה עוד פעם? אתם יודעות, התנ"ך לא כותב סתם. למה לא כתוב רק ויעשו אנשים כן? איפה זה קורה עכשיו? איפה אנחנו? איפה האנשים עשו את זה? הם בתל אביב? הם בקירת ארבע? איפה הם? תהיו בשטח, איפה זה קורה? לאן הפרות צריכות ללכת? זה באזור בית שמש, נכון? בערך איפה שלום קיבוץ צורעה צריך להיות, נכון? בשדות למטה מתחת קיבוץ בית שמש, הגבול, כנראה בין הכיבוש הפלישתי להתיישבות הישראלית, איפה הוא שם? באזור. נכון, הם לוקחים את העגלות, את העגלה עם הפרות, הם קושרים אותם, הם לוקחים את העגלים, מביאים את העגלים עד לשם, הם שמים את ארון השם, הם שמים את העכברים. מי נמצא שם בשדות האלו? רואים את בית שמש באופק? מי נמצא בשדות האלה? את מי זה מעניין אם הניסוי הזה יצליח או לא? הכהנים והקוסמים, ואת כל שאר האנשים זה לא מעניין? אם נרצה את ארון השם, אז מה יקרה? המגפות ייפסקו. ואם לא נרצה, המגפות לא ייפסקו. על החיים של מי זה ישליך אם נרצה או לא נרצה? של כל פלישתי ופלישתית, של כל ילד וזקן. המשחק הזה הוא לא היפותטי. זה לא איזה דיון מלומד. ואתה שבעת העיר השמיימה, בינתיים הם חוטפים. בינתיים אנשים מתים, בינתיים יש להם מחלות קשות, בינתיים עכברים נושכים אותם ומסתורים להם כמו במכת מצרים. בינתיים יש מחירים כבדים על כל רגע, ואם יתברר שהשם יכעס על המשחקים האלה שעשינו איתו, וואי וואי נחטוף. מה מתפעלים אנשי פלשת בתוך ליבם? שהפרות ילכו ישר, שהפרות ילכו עקום? כהנים, קסמים, נכון? כל אחד תקוע בדברים שלו. יש מלחמה מאוד מאוד כבדה בין מה האמת, שאני יודע אותה מצוין, לבין הפוזה, לבין התדמית, לבין מה יחשבו עליי, אפילו לא יחשבו עליי, מה אני אגיד שחושבים עליי. זה גם מספק מאוד את פלישתים. כי כשפרעה מכביד את ליבו, הוא לא מכבד את ליבו. הוא רק מבזה את עצמו, כולם יודעים שהוא משחק, רק הוא תקוע בתוך הבונקרים שלו ולא יכול לצאת. מה זה מעניין אותנו? זה מעניין אותנו מאוד, לא מתירים. אז יש איזה מתח, ככה השיח הקדוש כותב. בשדות, בשפלה, מתחת לבית לך, מתחת לבית שמש, יש מאות אלפי פלישתים, כולם באו לראות. כולם באו לראות, הם דואגים. הם מתפללים לדגון, למה שנשאר מדגון, לא יודע מה. מה יהיה? הניסוי הזה יצליח, הוא ירצה. אם הפרות ילכו ישר, אז מצד אחד הצרת תפסיק, מצד שני הביזיון. אם הפרות ילכו עקום, אז הביזיון לא יהיה גדול. אולי הצרה כן תפסיק, ואולי לא תפסיק. אז יש חרדה, יש מתח. אז למה כתוב בפסוק י' וי' לא רק שלוש מילים ראשונות? כי הפסוק רוצה שתשבי בתוך המתח הזה. ועשו המקשיים כן, זה אינפורמטיבי, נותן לך מידע. אבל הפסוק רוצה, תהיי שם, תתרגשי, תביני את הפחד שלהם. זה קורה לאט, לאט. זה לא קורה כל כך מהר. הם לוקחים שתי פרות, זה מפחיד אותם, והם אוסרים אותם, והעגלים מתחילים לגעות. והם שמים את הארגז, שהארגז זה קידוש השם, זה חילול השם, מה זה? ומה קורה? וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש, במסילה אחת הלכו הלוך וגאו, ולא שרו ימין ושמאל, ושרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. הפרות הלכו ככה, בקו ישר. עלו על סלעים, חצו כבישים, נכנסו לתוך שדות, עברו בין עצים, שום דבר לא הזיז אותם, בום! עוברים ככה בדרך. ומי הקהל שרואה את זה? מי הקהל שרואה את זה? כל פלשת. מה כל פלשת רואה? מה כל פלשת רואה? בעיניים אמרתי מה הם רואה. מה הם מבינים? מה הם חושבים? מה התגלה פה? שארון השם, מה? שאלוקים רוצה הביתה. זה מי שהתגלה פה. תמדוק מה התגלה פה. התגלה פה שאתם, מה אתם? אתם הביתה של אלוקים. עם ישראל התנהג בצורה קשה מאוד, עשה את כל התורות האפשריות. עם ישראל גרם לחורבן משכן שלו, עם ישראל גרם בהתנהגות שלו לנפילת ארון השם בשבי. מגיע לנו! נכון? כן. אבל אלוקים אומר, אבל אני רוצה אתכם. לא בגלל שאתם כאלה חמודים, ולא בגלל שאתם כאלה צדיקים, ולא בגלל שאתם מקסים. אני צריך אתכם. אלוקים הוא גדול, ואנחנו קטנים, בעיניים שלנו. אבל כל פלשת, מאות אלפי אנשי פלשת, רואים את הדמתם, רואים את הסגב, רואים את הסגב, רואים את הנס, רואים את המספר, רואים את קידוש השם, רואים איך כשהפרות הולכות ישר, והעגלים גויים, והעגלה קופצת, עם כל המשחקים של הפלישתים, רואים איך אלוקים אומר, אני רוצה את הישראלים האלה. הם התנהגו לא יפה נכון, אבל אני צריך אותם. אני לא רק בא ועושה להם טובה, אני צריך אותם. למה שאלוקים צריך אותם? זו שאלה גדולה. אבל זה מה שעולה מהפסוקים. וישרנה הפרות בדרך, אז תהיו שם עם הפלישתים, עוד מעט תעברו לבית שמש, זה כבר יהיה בשבוע הבא, אבל תעמדו שם, מול השקיעה, מול הזריחה, אני לא יודע. השקיעה היא בגב של הפלישתים. אולי זה היה בצהריים, איך זה מחזה בנאלי, שתי פרות, או ארבע פרות. ואף אחד לא צריך לדבר, וכולם יודעים שעם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. עד כאן פלשת, מכאן ישראל, כל טוב.